אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 463, מאמר השלום בעולם, בכותרת המשנה, תקוות השלום. ניתן לשלוח לנו שאלות לאתר קבלה לעם, קבסי אוהל, את השאלות הנבחרות, אנחנו נשאל במהלך השיעור. ואחר שהתנאים האלו הביאו את החברה לקטטות גדולות, שסיכנו את כללות החברה, צמחו ונתגלו עושי השלום בחברה. שנטלו את עוצם התקיפות והכוח שבידיהם וחידשו את חיי החברה על פי תנאים חדשים אמיתיים לפי דעתם שיספקו את קיום החברה בשלום. אמנם עושי השלום האלו הצומחים ובאים אחרי כל מחלוקת, הנה מצד טבע הדברים באים ברובם רק מבעלי החורבן. דהיינו ממבקשי האמת, מבחינת שלי שלי ושלך שלך. והוא, לטעם היותם בעלי הכוח והאומץ שבחברה, המכונים גיבורים אמיצי הלב, כי הם המוכנים תמיד להפקיר את חיי עצמם ואת חיי כללות הציבור כולו, אם לא יסכים הציבור לדעתם. מה שאין כן, בעלי הבניין שבחברה, שהם אנשי החסד והצדקה, שיקר להם חיי עצמם, וגם יקר להם חיי הציבור, הם אינם מוכנים להפקיר את עצמם ולא את הציבור, להעמידם בסכנה, כדי לכפות על הציבור להסכים לדעתם. ומכיוון שכן, הם תמיד הצד החלש שבחברה. המכונים מוגי הלב והפחדנים.
כך אנחנו רואים שהחברה מתחלקת. כן? אצלנו בהיסטוריה של ישראל, הבולט ביותר זה אנטלנה. אלה מוכנים להרוג את כולם, רק שיהיה צדק שלהם, ואלה אומרים, כמו בגין הזמר, שום דבר, לא יהיה מלחמה עם אחים. זה החלוקה. ברור, כן? אין שאלות. בסדר, הלאה.
הוא מובן מאליו שתמיד ידי המופקרים אמיצי הלב על העליונה. על כן, טבעי הוא הדבר שכל עושי השלום מבעלי החורבן באים, ולא מבעלי הבניין. ומאמור אנו רואים איך שתקוות השלום שכל בני דורנו מייחלים אליו בחיליון עיניים, הוא מחוסר ערך, הוא מחוסר ערך, הן מצד הנושא והן מצד הנשוא. כי הנושאים, שהם עושי השלום שבדורנו, ובכל דור ודור, כלומר, אותם שהכוח בידיהם לעשות שלום בעולם, הרי המה לעולם קרוצים מאותו החומר האנושי שאנו מכנים אותם בעלי החורבן, להיותם מבקשי האמת. דהיינו, להשתית העולם על מידת שלי שלי ושלך שלך. טבעי הדבר שאותם האנשים עומדים על דעתם בתוקף, עד כדי להעמיד בסכנה את חייהם וחיי הציבור כולו. והיא הנותנת להם תמיד את הכוח להתגבר על אותו החומר האנושי שהם בעלי הבניין, מבקשי החסד והצדקה, המוכנים לוותר משלהם לטובת האחרים כדי להציל את בניין העולם, כי המה הפחדנים מוגי הלב. המתבאר שביקוש האמת וחורבן העולם היינו הך, וביקוש החסד ובניין העולם היינו הך. ולכן אין לקוות כלל מבעלי החורבן שיבנה השלום על ידם. וכן מחוסרת ערך תקוות השלום מצד הנשוא, כלומר מצד התנאים של השלום עצמו. כי עדיין לא נבראו אותם התנאים המאושרים לחיי היחיד ולחיי הציבור, על פי אמת המידה של האמת, שעושי השלום הללו חפצים בה. והכרח הוא שנמצאים וימצאו תמיד מיעוט חשוב בחברה, בלתי מרוצים מהתנאים המוצאים להם, כמו שהוכחנו לאל את חולשת האמת. והמה יהיו תמיד חומר מוכן לבעלי הקטטה החדשים ולעושי השלום החדשים שיתגלגלו כן לאין קץ.
מובן או לא? כן.
בוקר טוב רב, אנחנו מתגעגע אליך אתמול ו...
תודה.
יש לי שאלה, מה זה אומר להיות אנשים רחמים וחופשה בחברה?
טוב, אנחנו נצטרך לקרוא את זה שוב. זה מאוד מאוד מבולבל כלפינו, כאילו רודפי שלום הם הורסים את העולם, ואלו שההפך יוצאים למלחמה הם בונים את העולם. יש כאן בלבול בתפיסה, בהבנה, בהסכמה כאן. בוא נראה שוב.
אז שוב עמוד 463, כותרת תקוות השלום. ואחר שהתנאים האלו הביאו את החברה לקטטות גדולות, שסיכנו את כללות החברה, צמחו ונתגלו עושי השלום בחברה. שנטלו את עוצם התקיפות והכוח שבידיהם וחידשו את חיי החברה על פי תנאים חדשים אמיתיים לפי דעתם שיספקו את קיום החברה בשלום. אמנם עושי השלום האלו הצומחים ובאים אחרי כל מחלוקת, הנה מצד טבע הדברים באים ברובם רק מבעלי החורבן. דהיינו ממבקשי האמת מבחינת שלי שלי ושלך שלך. והוא לטעם היותם בעלי הכוח והאומץ שבחברה, המכונים גיבורים אמיצי הלב. כי הם המוכנים תמיד להפקיר את חיי עצמם ואת חיי כללות הציבור כולו, אם לא יסכים הציבור לדעתם. מה שאין כן, בעלי הבניין שבחברה, שהם אנשי החסד והצדקה, שיקר להם חיי עצמם, וגם יקר להם חיי הציבור, הם אינם מוכנים להפקיר את עצמם, ולא את הציבור, להעמידם בסכנה, כדי לכפות על הציבור להסכים לדעתם. ומכיוון שכן, הם תמיד הצעד החלש שבחברה. המכונים מוגי הלב והפחדנים. ומובן מאליו שתמיד ידי המופקרים אמיצי הלב על העליונה. על כן טבעי הוא הדבר שכל עושי השלום מבעלי החורבן באים, ולא מבעלי הבניין. ובאמור אנו רואים איך שתקוות השלום שכל בני דורנו מייחלים אליו בחיליון עיניים, הוא מחוסר ערך הן מצד הנושא והן מצד הנשוא. כי הנושאים שהם עושי השלום שבדורנו ובכל דור ודור, כלומר אותם שהכוח בידיהם לעשות שלום בעולם, הרי הם לעולם קרוצים מאותו החומר האנושי שאנו מכנים אותם בעלי החורבן, להיותם מבקשי האמת, דהיינו, להשתית העולם על מידת שלי, שלי ושלך, שלך. טבעי הדבר שאותם האנשים עומדים על דעתם בתוקף עד כדי להעמיד בסכנה את חייהם וחיי הציבור כולו.
נו, זה כל האליטות, כל הממשלות, כל הקצינים, מה שנקרא קצינים, זאת אומרת, המנהלים בכל מיני שטחים, כן, בכל מיני רמות, בכל מיני מקומות, הם כולם שייכים לבעלי החורבן. כן.
והיא הנותנת להם תמיד את הכוח להתגבר על אותו החומר האנושי שהם בעלי הבניין מבקשי החסד והצדקה, המוכנים לוותר משלהם לטובת האחרים, כדי להציל את בניין העולם. כי הם הפחדנים מוגי הלב. המתבהר שביקוש האמת וחורבן העולם היינו הך. וביקוש החסד ובניין העולם היינו הך. ולכן אין לקוות כלל מבעלי החורבן שיבנה השלום על ידם. וכן מחוסרת ערך תקוות השלום מצד הנסו. כלומר מצד התנאים של השלום עצמו. כי עדיין לא נבראו אותם התנאים המאושרים לחיי היחיד ולחיי הציבור על פי אמת המידה של האמת, שעושה השלום הללו חפצים בה. והכרח הוא שנמצאים וימצאו תמיד מיעוט חשוב בחברה, בלתי מרוצים מהתנאים המוצאים להם, כמו שהוכחנו לאל את חולשת האמת. והם יהיו תמיד חומר מוכן לבעלי הקטטה החדשים ולעושי השלום החדשים שהתגלגלו כן לאין קץ.
תמיד הם ירצו להוכיח ששלום אפשר להגיע, לשלום אפשר להגיע דרך הקטטות, דרך המהפכות, דרך כל מיני כאלה לחצים, ויכוח, שאף פעם זה ודאי שלא קורה. טוב, הפתרון הוא לפנינו. אז מה יש כאן? בעלי החורבן, שזה אלו שאומרים שלי, שלי ושלך, שלך, הם החזקים, הם רוצים כל פעם להתקדם ולכבוש את כל העולם, כל האוכלוסייה שיהיה תחתיהם, ובעלי בניין. בעלי בניין זה אלו שדווקא הם החלשים, הם פחדנים, הם דואגים לכולם, לאחרים. זה הטבע. כן? אז הם נמשכים לחסד, לצדקה, ואז יש לנו חזקים וחלשים, בצורה אגואיסטית, שכך מחולקת הסביבה, החברה, האנושות כולה, ולכן בינתיים אין לנו שום תקווה לשלום. כי תמיד בכל חברה התגברו, שם התאחדו איזשהו חזקים ביניהם, והתחילו שוב מאומות וכל מיני בעיות, ו... סך הכל, אין תקווה לשלום. בסדר? כן.
יורק מבלגיה שואל, איך בנוי אז למעשה שלום מושלם בעולם הזה?
חכה, זה... אני לא רוצה לקפוץ לפני בעלי סולם. יש לו כאן בדרך להסביר כמה דברים. יש לנו חסד, אמת, צדק ושלום. אנחנו עכשיו דיברנו רק שהשלום זה ללא יכולת להשיג. כן, נונו. תרוץ.
בפסקה האחרונה הוא מדבר על סוג שלישי, שזה לא בניין ולא הקודמים להם. זה...
מה?
הוא מדבר על סוג נוסף של אנשים שבעצם לא מרוצים מהתנאים, והם יהיו בעצם מוכנים ללכת או לשם או לפה, לא משנה איפה, לפי אמת אמת.
מה הוא מתכוון? וכן...
וימצאו תמיד מיעוט חשוב בחברה, בלתי מרוצים מהתנאים המוצאים להם.
רגע, אני לא איתך, איפה אני נמצא ואתה?
464, פסקה האחרונה של...
וכן מחוסר ערך, כן?
כן.
נו.
לא ברור מה זה הסוג הזה של החברה. כי פה הוא דיבר על, אפשר לקרוא לזה חלבי ופרווה, אבל זה חלבי ובשרי, אבל הם כמו פרווה, הם לא לפה, לא לשם. הסוג השלישי של האנשים.
זה מס שאנחנו לא יכולים להתחשב בהם. תמיד יש לך כאלה שהם מעוניינים רק במונדיאל, או לא יודע מה שם. זה... הוא מדבר על החלק הפעיל. שגם כן אלו החלשים שהם בעלי בניין, הם גם כן צועקים, הם גם כן לוחצים, אבל אלו שלא לזה ולא לזה, איך אתה יכול להתחשב איתם? זה סתם חומר. רובם ככה, 90% מהחברה. מה תדבר עם אנשים, מה יש להם? מה ששמעו בחדשות, ככה הם מדברים. זה הכל. אני... תפסיק חדשות, תראה בעוד חודש מה יהיה עם בני אדם, איך הם ידברו, איך שהם יחשבו. אתה תראה שזה ממש, כולם כבהמות נדמו.
את זה אני מבין, אני פשוט... מתקשה להבין...
תקרא, מה הוא אומר?
נקרא את הפסקה.
וכן מחוסרת.
וכן מחוסרת ערך תקוות השלום מצד הנסו. כלומר, מצד התנאים של השלום עצמו. כי עדיין לא נבראו אותם התנאים המאושרים לחיי היחיד ולחיי הציבור, על פי אמת המידה של האמת, שעושה השלום הללו חפצים בה. והכרח הוא שנמצאים וימצאו תמיד מיעוט חשוב בחברה, בלתי מרוצים מהתנאים המוצאים להם. כמו שהוכחנו לאל את חולשת האמת. והם יהיו תמיד חומר מוכן לבעלי הקטטה החדשים ולעושי השלום החדשים שהתגלגלו כן לאין קץ.
שעושי שלום זה עושי חורבן.
אני מנסה להתבטא בצורה ברורה, פשוט זה עושה רושם שאותה קבוצה של אנשים שהוא מדבר עליה פה, הם כמו תאים רדומים שמחכים שיהיו תנאים להגיע לאיזה אמת, לאיזה שלום. אבל הם תאים רדומים שלא פעילים, לא פה ולא שם. אני מתקשה להבין מה הצורך בהם, כאילו, מה התועלת.
תועלת. אלו שהם רדומים, אתה תראה עד כמה שיהיה להם תועלת, מתי שיתגלה קצת האמת. הם לא נמשכים לא לזה ולא לזה, לא בגלל שהם כאלה הקטנים ורדומים, זה מסה גדולה מאוד. אלו בגלל שזה לפי הנקודה שבלב, לא אין להם נקודה שבלב נגיד, לא מתגלה. לא נמשכים לזה ולא נמשכים לזה. אדישים. זאת אומרת, זה לא מושך אותי. זה בכלל אני לא שומע. אלו צועקים סוציאליסטים, ואלו צועקים קפיטליסטים, אלו בעד איכות האירופאי, ואלו בעד הפירוט. לא שייך לי, כאילו. לא שייך. אלה עדיין אין משהו שהלב שלהם יגיב. לא השתמשנו בכל התכונות. עוד לא השתמשנו בכל התכונות. אתה תראה, שלום הציבור, בוא נמשיך.
כותרת שלום ציבור מסוים ושלום העולם כולו. ואל תטמע מה שאני מערבב יחד את שלומו של ציבור אחד עם שלום העולם כולו. כי באמת כבר באנו לידי מדרגה כזו שכל העולם נחשבים רק לציבור אחד ולחברה אחת. כלומר שכל יחיד בעולם, מתוך שיונק לשד חייו והספקתו מכל בני העולם כולו, נעשה בזה משועבד לשרת ולדאוג לטובת העולם כולו. כי הוכחנו לאל את השיעבוד המוחלט של היחיד לציבור שלו, כדוגמת גלגל קטן במכונה, כי הוא נוטל כל חייו ואושרו מאותו הציבור, ועל כן טובת הציבור וטובתו הפרטית היינו הך, וכן להפך. ולפיכך, באותו השיעור שהאדם משועבד לעצמו, הנה בהכרח שנעשה משועבד לציבור, כמו שהערכנו בדברים לאל. ומהו היקפו של אותו ציבור? דבר זה נבחן לפי מרחק יניקת היחיד מהם. כי למשל, בתקופות ההיסטוריה הקדומות, היה מרחק הזה משוער רק בהיקף של משפחה אחת. כלומר שהיחיד לא נצרך לסיוע כלשהו רק מבני משפחתו, אשר אז ודאי לא היה מוכרח להשתעבד רק לבני המשפחה שלו. ובתקופות מאוחרות יותר נצטרפו המשפחות לעיירות ולגלילות, ונעשה היחיד משועבד לעירו. ואחר כך, כשנצטרפו העיירות והגלילות למדינות, היה היחיד מסתייע באושר חייו מכל בני המדינה. והנה נעשה עם זה משועבד לכל בני המדינה. ועל כן בדורנו זה, כשכל יחיד מסתייע באושר החיים שלו מכל מדינות העולם, הנה הכרח הוא שהיחיד נעשה בשיעור הזה משועבד לכל העולם כולו, כמו הגלגל בתוך המכונה. ולפיכך, אין להעלות על הדעת את האפשרות לעשות סדרים טובים ומאושרים בדרכי שלום במדינה אחת, כאשר לא יהיה כן בכל מדינות העולם, וכן להפך. כי בתקופתנו אנו כבר מקושרות המדינות באספקת משאלות החיים כמו היחידים במשפחתם בתקופות הקדמוניות. ולפיכך אין לדבר ולעסוק עוד מסדרים צודקים המבטיחים שלום מדינה או אומה אחת, אלא רק משלום העולם כולו. כי טובתו ורעתו של כל יחיד ויחיד בעולם תלוי ומדוד במידת טובת היחידים שבכל העולם כולו. ואף על פי שדבר זה למעשה ידוע ומורגש למדי, עם כל זה בני העולם עדיין לא תפסו את זאת להלכה כראוי. ומדוע? כי כן מהלכי ההתפתחות בטבע, אשר המעשה מקדימה את הבנת העניינים, ורק המעשים יוכיחו וידחפו את האנושות קדימה.
אבל זה כבר בדרך הסדורים. אבל האנושות לא מסוגלת אחרת. זה רק על ידי שיבוא מישהו והסביר להם שאפשר להימנע מייסורים ולהתקדם לאותה מטרה ההכרחית, הנקובה כבר מראש, בדרך החינוך. עד כאן זה בסדר, כן? לאט לאט אנחנו עוד נבין מה הוא כתב קודם בחלק הזה שלא כל כך מובן. שלום, חורבן, ועלי בניין. כן.
תימור מפיטר שואל, איך להתעלות מעל ניתוח אנליטי ופסיכולוגי שנראה שממנו מורכב המאמר, ולהתמקד במסר הפנימי שבעל הסולם מנסה להעביר לנו?
אנחנו צריכים להבין ש... אנחנו מדברים כבר קצת יותר קדימה ממה שהעולם מתפתח, כמו שהוא מסביר לנו כאן. אנחנו כבר נמשכים לראות את העולם שכולו מחובר, כי זה ככה מהטבע, מיסוד שלו. הוא כך יצא ולזה צריך לחזור. ונעשה רק כמפוזר ומנותק זה מזה כלפי הראייה שלנו, כלפי רצון לקבל שלנו, שכל הפוסל במימו פוסל, ולכן עלינו לתקן את הראייה שלנו, ואז נראה את העולם המתוקן. איך אנחנו נראה את זה? אך ורק על ידי חינוך. אנחנו מספקים לעצמנו חינוך מתוך חוכמת הקבלה. אנחנו צריכים לספק לכל העולם חינוך על ידינו, כמו שהוא מסביר לנו בסוף ההקדמה לספר הזוהר. במידה שאנחנו משתוקקים לחיבור ולהשגת הכוח האיכות, כוח האחד, שזה הבורא נקרא. כך אנחנו גם כן נשפיע דרך הצינורות הפנימיים שבטבע, הקשרים הפנימיים שבטבע לכל אומות העולם ולכל אחד ואחד. הכל תלוי רק בנו. מהציבור אין מה לחכות, גם בעלי חורבן וגם בעלי בניין, גם כן חלשים ופחדנים שהם בעלי בניין, וגם כן החזקים וקצינים, מה שנקרא, שהם בעלי חורבן. הם כולם לא יודעים לעשות. אלה אומרים צריכים להתחלק לכולם, אלה אומרים שלא, רק שלי שלי, שלך שלך. כל השיטות הללו הם לא בר קיימא. אלה אך ורק תיקון של כל אחד ואחד להיות מרכיב האינטגרלי הקטן לכולם, שכולם חייבים להתחבר. זה מה שהביא את השלום. נו, אנחנו עוד נקרא, זה עוד יבוא. בינתיים, איפה אנחנו?
עמוד 465, כותרת בחיי המעשה, סותרות ארבעת המידות זו לזו.
בסדר. יש שתם שאלות? כן, מהר.
הוא רושם פה, נכון, הוא רושם שכאילו לא יהיה אף פעם שלום, כי מי שדוחף לשלום זה בעלי חורבן, וזה מידת שלי, שלי, שלך, שלך. עכשיו, אני לא רואה כל כך מה נורא בשלי, שלי, שלך, שלך, כאילו שלי, שלי, שלך, שלך, שלו, שלו, והכל סבבה.
אני מבין, כן. לכן אומרים שככה זה רק יהיה השלום. מה פתאום שאני אדרוש מישהו למשהו, או מישהו ידרוש ממני שאני אתחלק עם מישהו? מה זה נקרא אצלם שלום? שלום זה נקרא במסגרת העולם הזה לפי הרצון לקבל שלנו. הבורא ברא אותנו שונים, שם אותנו במצבים שונים, אנחנו משתמשים ברצון לקבל שלנו, זה בא ממנו, וכל אחד מרוויח מה שמרוויח, וכל אחד עושה מה שהוא עושה. זהו. אתה יכול לעשות חוקים שאף אחד לא יהרוג את השני, אבל מבחינת הרווח, כל אחד כמה שמרוויח זה שלו. איך אתה יכול להגיד לו? אתה בא אליי לגנוב? זה נקרא כבר גניבה, אם אתה לוקח ממני משהו שלי ולא מגיע לך.
נכון, אז למה הוא קורא להם בעלי חורבן? למה הם בעלי חורבן, מי שרוצה שלי, שלי, שלך, שלך?
הם אומרים שלום.
לא, אבל הוא מכנה אותם, הם רוצים שלום, כן. הוא קורא להם בעלי חורבן.
אבל זה אומר... שלך, שלך ושלי, שלי, זה חורבן.
למה?
כי זה מחלק את הטבע האנושי, חברה האנושית, ואז בסופו של דבר מביא לקטטה.
אוקיי.
שמתרבים החלשים, ואז זה מביא לקטטה. אתה רואה בכל העולם מה שלא יהיה, בכל זאת על ידי מהפכות, על ידי לחצים, הקהל דורשת שלו. אתה יכול להגיד, אבל לא מגיע לו. זה לא חשוב שלא מגיע לו. אתה חייב את זה לסדר. בימינו זה שוב אנחנו רואים, תראה, ביל גייטס עם כל מיני האלה ועוד ועוד מיליונרים קופצים כמה כל יום, כן? אבל זה לא מרבה שלום בעולם, כן? עולם שהם אומרים שמצד הרצון נקבל, אולי ככה להגיד, מצד הרצון נקבל, זה נכון, זה אמת, כן? כי הבורא ברא כך. ומצד השלום החברה, אנחנו רואים שזה בסופו של דבר לא מביא לשלום. עולם שאלה אומרים שרק כך יכול להיות שלום, שכל אחד יקבל מה שמגיע לו. מגיע לו הכוונה לפי ההשקעה שלו.
טוב.
עוד תבין. אני מבין שיש כאן בעיה... להבין למה שלום ובעלי חורבן זה אותו דבר, כן. ולמה אלו שהם חלשים ורוצים צדקה וחסד ופחדנים והכל, הם בעלי בניין, מה הם יכולים לבנות, כן? אם הם כאלה חלשים ופחדנים, שום דבר לא יכולים לבנות. זה נכון, אבל הם דווקא בעלי בניין. עוד נברר את זה. טוב, רצית לשאול, יש לנו משהו, איזה דיווח מאירופה? לא, אירופה נרדמת. כן?
היא לא נרדמת, רב.
אלה, מה?
החברים, גם ג'וזפה, גם אלס בתרגום, אני יכול לדווח שיש לנו עד עכשיו 388 נרשמים, וזה רק עולה.
או.
כן, זה מסתדר טוב, אנחנו אפילו צריכים לעצור. אנחנו מזכירים באמת לכל החברים שנרשמו להשלים את כל התהליך, כי אנחנו כבר פנינו למלון נוסף כדי לאפשר לכולם חדרים, מלון סמוך כמובן. החברים באירופה עובדים הרבה מאוד, הם מתכננים את השיעורים שיהיו באמצע, נספר על כל מיני פרויקטים, וגם מכינים את שיעור אפס ביום חמישי, את המפגש איתך, את השיעור האחרון. כולם בונים את התכנון, איך לעשות את האירופה המאוחדת. וזהו, הולך להיות שמח מאוד בכנס.
אני מוכן להשתתף בכל דבר מה שתרצו. רק אני רוצה שבכל זאת יהיה באמצע יום ראשון ושני.
יש את זה באמצע, וגם יום ראשון הזה יש את המרתון העולמי. אנחנו מזמינים את כל החברים, את כל הקבוצות להשתתף, לתמוך, להיות פעילים. כל החברים מאירופה, זה אירוע ממש של כניסה לתוך המצב של הכנס. אז בבקשה, כל החברים, תתקשרו, תכתבו, תהיו ותשתתפו, ואולי אנחנו גם נבקש ממך, הרב, להיות בחלק מהיום הזה נוכח.
אם צריך, אין שום בעיה. גם כן ביום ראשון בבוקר, אנחנו לומדים שיעור שלישי של הכנס. זהו, ומה שאני מבקש, שיעברו על כל הפסוקים, כן, יש, זה כבר מתורגם.
הכל נמצא באתר, מתורגם, כל השירים, כל המנגינות, כל הציטוטים, הכל נמצא באתר.
ובוא נתחיל, אפילו נתחיל שאלות ביום ראשון. כן, שיתקפו, שישאלו, נחקור כל הנושא, עד כמה שאפשר. יופי. מה יש לנו עוד? באמת שיש לנו עוד זמן. אולי עוד קצת נתקדם. איפה?
עמוד 465, כותרת, בחיי המעשה סותרות ארבעת המידות זו לזו. והמעט לנו את הקשיים המעשיים האמורים, המפריעים על דרכנו חדלי העונים, הנה נוספה לנו עוד ערבוביה ומלחמה גדולה מבחינת הנטיות הפסיכולוגיות. כלומר, המידות עצמם השוררים בכל אחד מאיתנו, באופן מיוחד ובסתירה מאיש לרעהו. להיות כי ארבע המידות הנזכרים, חסד ואמת, צדק ושלום, שנתחלקו בטבע בני האדם, אם מתוך התפתחות ואם מתוך החינוך, הם העצמם סותרים זה לזה. כי כשניקח למשל את מידת החסד בצורה מופשטת, אנו מוצאים את כוח ממשלתה שסותרת את כל המידות האחרות. כלומר, שעל פי חוקי ממשלת החסד, אין שום מקום להופעת יתר המידות בעולמנו. מידת החסד, מה היא? חז"ל גדרו לנו, שלי שלך ושלך שלך חסיד. ואם היו בני העולם כולו מתנהגים במידה זו, הרי בטלה והלכה לה כל התפארת והיקר שבמידת האמת והדין. כאילו כל אחד היה מוכן מטבעו לתת כל אשר לו לזולתו, ולא לקחת כלום משל זולתו, כבר בטל והלך לו כל עניין וגורם לשקר באמיתו. וגם אין מקום אז לדבר ממידת האמת כל עיקר, כי האמת והשקר הם יחסיים זה לזה. כי אם לא היה שקר בעולם, לא היה קיים מושג של אמת. ואין צריך לומר שגם שאר המידות שבאו רק לחזק האמת מסיבת חולשתו, היו מתבטלות. והאמת המוגדר באמירה שלי שלי ושלך שלך, סותר את מידת החסד ואינו סובל אותו לגמרי. כי אין זה הגון כלל מבחינת האמת לעמול ולהתייגע בשביל זולתו. כי מלבד שמכשיל את חברו ומרגילו לנצל את זולתו, הנה האמת נותן שכל אדם חייב לעצור רכושו לשעת הדוחק, שלא יצטרך ליפול למעמסה על יגיעת זולתו. ומלבד כל אלה, אין לך אדם שאין לו קרובים ויורשי רכושו, שעל פי האמת הם המוקדמים מאחרים. כי כן הטבע מחייב שהנותן רכושו לאחרים נמצא משקר בקרובה ויורשיו, בזה שאינו משאיר להם כלום. וכן השלום סותר לצדק, כי כדי לעשות שלום בציבור, מוכרחים להיות התנאים כמות שהם קיימים, המבטיחים לפי תוכנם, לזריזים ולפיקחים, המשקיעים ממרצם ומשכלם להתאשר, ואילו המתרשלים והתמימים להיות עניים. כך שבעל המרץ נוטל חלקו וחלק חברו המתרשל, ונהנה מחיים טובים ביותר, עד שלא נשאר עוד למתרשלים ולתמימים אפילו כדי חיותם ההכרחית, ונשארים על כן בעירום ובחוסר כל ובנושאים מרובים. וזה ודאי בלתי צודק להעניש את המתרשלים והתמימים במידה מרובה כל כך, אשר על לא חמס בכפיהם. ומה חטאם ומה פשעם של האומללים הללו, אם ההשגחה לא העניקה להם את הזריזות והפיקחות להיענש באיסורים הקשים ממוות. הרי שאין צדק כלל בתנאים של השלום, והשלום סותר לצדק. וכן הצדק סותר לשלום, כי אם נסדר את חלוקת הרכוש על פי הצדק, דיינו לתת למתרשלים ולתמימים חלק חשוב בערכו, עם הזריזים ובעלי המרץ, כי אז בעלי הכוח והיוזמה הללו ודאי לא ינוחו ולא ישקוטו עד שיפילו את ההנהגה הזו המשעבדת את הגדולים, בעלי המרץ, ומנצלים אותם לטובת החלשים הללו. ואין על כן שום תקווה לשלום הציבור, הרי שהצדק סותר לשלום. עכשיו נעבור משימה יומית מיקטרינבורג.
Сегодня были дежурные десятки
Нью-Йорк. Сегодня были дежурные десятки Нью-Йорк, Новосибирск, Равадим, Петахтиква, Сирия 24 ויקטרינבורג. משימה יומית. במשך היום מבררים איך אני... במשך היום לברר איך אני דואג על החברים ולרשום את סיכום המאמצים האלה ביומן בסוף היום.